השיעור היום תחה לחודש חשבן, תת שמחה מחזיים. בשבילכם, מרנן ורבותיי, נברך את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הזכות ללמוד בתורה הזאת. השיעור של היום לקוח מבית גנזי לרב לורי השליטה, וננסה לראות מה בנוגע לפרשת חיי שרה, ונראה שהדברים עמוקים מאוד. אנחנו נהפוך את כל הפרשה הזאת ונבדיש אותה בעזרת השם לתוך מנגנון של 10 ספירות. אנחנו נראה איך החיים, הימים של הצדיקים, מתלבשים בתוך המנגנון של הספירות, או באופן אחר אפשר לומר איך הספירות מתלבשות על החיים של האבות. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. כך אומר הפסוק. איתה במדרש רבה. המדרש מלמד אותנו על הפסוק הזה. יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, כשם שהם תמימים, כך שנותם תמימים. בת כף כבת זין, כלומר, המדרש פה לא מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא יודע, זאת אומרת, יש לו קשר תמימי, כן, ידיעה זה הפנמה. עם השנים, עם הימים של התמימים. מי אלה התמימים? השלמים. בעברית תמים זה שלם. ונחלתם לעולם תהיה, כשם שהם תמימים, אותם אנשים, אותם בני אדם, כך שנותם תמימות, גם השנים שלהם, גם הזמן שלהם, מסתווה לנשמה שלהם. כלומר, אנחנו יודעים שיש בעולם הזה 3 רבדים, 3 קומות. קומה ראשונה נקראת העולם, קומה שנייה נקראת שנה, וקומה שלישית נקראת נפש. בחינת העולם היא המקום. בחינת השנה היא הזמן, ובחינת נפש זה האדם ונשמתו. ואנחנו צריכים להסתדל בכל מקום ומקום, שתמיד כל דבר שאני עושה, כל דבר שקורה בעולם הזה, לדעת איך להלביש אותו בעולם שנה ונפש. מי נותן לנו את החוק הזה? ספר יצירה, שמיוחד לאברהם אבינו, עליו השלום. הוא נותן לנו את החוקיות הזאת, שיש במציאות כולה תמיד 3 מימדים. ולכן, אם אני למשל נותן דוגמה עכשיו, מחפש שבת, אני צריך להבין ששבת לא קיימת רק בזמן, ולא רק יום אחד בשבוע, שהקדוש ברוך הוא קרא לו שבת. אני חייב לחפש את השבת של העולם, זאת אומרת של המקום, ואני חייב לחפש את השבת שבנפש. זאת אומרת, אני צריך לחפש שבת מבחינת נפש וצדיק, אני צריך לחפש להסתדיק להיות קשור אליו, אני צריך לחפש משנה, זאת אומרת זמן של שבת ויום השבת, אבל יש גם בעולם ארץ ישראל. ולכן, ראינו בכמה מקומות שלמשל אדם צדיק נקרא בשם שבת. רבי שמעון בר יוחאי נקרא שבת, ארץ ישראל נקראת שבת, ושבת נקראת שבת. זו דוגמה אחת. בכל מקום, בכל נושא שאני מפתח, אני חייב לבדוק אם הנושא הזה עובד יפה בשלושה. אם חסר לי אחד משלושה, זאת אומרת יש בעיה, אין שלמות, שהרי כל הדיוי האלוקי בעולם הזה מתגלה במספר 3, על כן נקרא ישראל עם סגולה מלשון סגול, שזה 3 נקודות. זאת אומרת שהאלוהים כשהוא מתגלה בעולם שלנו, הוא מתגלה דרך המספר המשולש הזה, ולמדנו מזמנו שמשה רבנו הוא השלישי שבא בנים, לפניו יש את מרים ואת אהרון, והתורה ניתנה בחודש השלישי, ניסן אייר סיוון, והתורה היא עצמה מסולשת, תורה נביאים ציבים, הכל במספר 3-3-3, והשבת היא מסולשת, יש בה סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, על כן מקרה סקין, שלושה קווים, בת. זאת אומרת שהשבת היא הבת של האיזום, של סקין. כלומר, כל מה שאנחנו עושים זה במימד המשולש הזה. ולכן, האדם צריך להשוות את החיים שלו לימים שלו. זאת אומרת שאני צריך לדאוג בחיים שלי, שלא רק אני אהפוך להיות צדיק בחיי, זאת אומרת בנפש שלי, אלא אני צריך לקדוש את הזמנים שלי, שגם הזמן שלי יהיה צדיק, ואני צריך גם המקום שאני נמצא בו יהפוך להיות מקום של קודש. ברגע שבניתי את המנגנון הזה בכל המקומות, בכל הרבדים, אז אני יכול לומר שאני אדם תמים. תמים זאת אומרת שלם. תמים תהיה עם השם אלוהיך, שלם תהיה עם השם אלוהיך.
זאת אומרת, אין צדיק בגלות, אין שלמות.
לכן, אומר הזוהר הקדוש, שאי אפשר לקרוא טב לבן אדם טב שלא למד פנימיות התורה בשם רב. ואי אפשר להגדיר מדרגה עליונה של צדיק שלם, אלא אם כן הוא עשה את מקומו ארץ ישראל. אז יש עוד בחינות כאלה, כן, שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, איך אפשר לעשות מקום כזה בחו"ל. אבל קיים דבר כזה. כמובן שהמקום המיוחד הוא כאן. אני חוזר, אומר המדרש פה דבר מעניין, כשם שהם תמימים, הם, כך שנותם תמימים, גם הזמן שלהם צריך להיות תמים, ואתם רואים שגם הקדוש ברוך הוא מכוון אותם, לך לך, למקום שהוא תמים. מקום שלם, נפש שלמה וזמן שלם. וכך אומר המדרש, ואנחנו מכירים את המדרש הזה, בת 20, קרה, כן? בת 20 כמו בת 7. כן? למה? לנוי. מדרגה ראשונה. מה לנוי? יופי. זאת אומרת, ששרה, בפשט בינתיים, כשהיא הייתה בת 20, היא הייתה נקייה ויפה כמו ילדה קטנה שהיא בת 7. ממשיך המדרש, בת קוף, זאת אומרת, בת 100, כבת 20 שנה לחטא. כשהייתה בת 100, היא הייתה נקייה בנפש שלה כמו ילדה בת 20, שכבר הייתה יפה כמו ילדה בת 7. כלומר, אין לה חטאים. למה בגיל 20?
לא.
עד גיל 20, הוא לא חייב מביטה בידי שמיים. בסדר? אין כרת. זאת אומרת שגיל 20 זה מעבר. אז אם אומרים לשרה שהיא בת 100 כמו בת 20, זאת אומרת שאף פעם בחיים שלה היא לא חטאה, היא לא יצאה מהמנגנון הנורמלי של היוסף. כן? אני מזכיר לכם שהמושג חטא זה החטאה, זה להחטיא מטרה. כשאדם חוטא הוא מחטיא. היה צריך להיות בכיוון כזה והוא קצת ליד. המדרש הזה מאוד יפה, אבל אנחנו רוצים להבין בעזרת השם בפנימיות את הדברים, והנה, יש להבין עניין תמימות בשנים. מה זאת אומרת שנים שלמות? תמים במשק אני יכול להבין, אבל מה זה להיות תמים בשנים? יש דבר כזה, אנחנו אומרים זה אברהם זקן בא בימים. התורה מעידה, מה זאת אומרת? תמימות בשנים. תינך שהם תמימים בחייהם. אני יכול להבין שהצדיקים האלה כל החיים שלהם הם מנסים להיות שלמים וישרים ותמימים על האדמות שהם חיים על האדמה, אבל מהו תמימות בשנים? אתם מבינים את הבעלתיות פה, זה דבר שכאילו לא שייך לאדם, לכאורה. כלומר, יש את האדם ויש את הזמן שהוא חי בו. אז שהאדם יצלם בזמן, אני מבין. אבל פה זה לא מחכי כתוב במדרש. יצלם, הזמן עצמו. כאילו לומר שיש השלכה של התדכור של האדם על הזמן שהוא נמצא בו. חוץ מזה שהאדם הוא הופך להיות צדיק שלם, גם הזמן הופך להיות שלם. הייתם פעם דבר כזה זמן צדיק? אז הייתי צדיק בזמן, אבל זמן שהופך להיות צדיק לא ראיתי. או שכמו שהגדרנו פה, אם נחפש בזמן מה זה צדיק, מה זה תמים, איזה זמן נקרא תמים? שבת. כלומר, אני חייב לומר עכשיו ששרה אימנו כל החיים שלה היו בבחינת שבת. היא לא הייתה בחול, הכל היה כל. לא שקיבלה את זה, היא עשתה שהחיים שהיא תהיה בהם, הזמנים יהפכו. איפה ששרה מגיעה, אפילו שזה יום ראשון בשבוע, זה הופך להיות שבת. כולם מרגישים אווירה כאילו אנחנו בשבת. כלומר, האדם כאן פועל על המזלות, על הזמן. וזה מה שקורה כשיש אדם גדול. כשאנחנו בנוכחות אדם גדול, צדיק, הזמן שאתה נמצא איתו הוא כאילו סוגרל, זה תוך הזמן שהופך להיות כאילו שבת. זאת אומרת, יש לו השפעה על הזמן שפתאום הכל נעצר מבחינת חול והפך למנגנון אחר שהוא קורא. אז פה שואל הרב, אנחנו חוזרים לשאלה, מהו תמימות בשנים? עוד מעט אנחנו נתכנס לפרטים, צריך ממש להיות מרוכז, כי אנחנו עכשיו נכנסים לכל מיני ספירות והכל, זה הולך להיות קצת מסובך, אבל ליד ליד בעזרת השם, שבל ברוך הוא יעזור לנו להצליח להבין. ולהלן, ואברהם זקן בא בימים, אז אנחנו רגילים לפרש את הפסוק הזה, אברהם זקן בא בימים, מה זאת אומרת אברהם זקן בא בימים? אתה יכול לתרגם לי את המילה הזאת בצרפתית, באנגלית? מה זאת אומרת? גם בעברית קשה להבין מה זאת אומרת. אלא שאני חייב לתרגם לפי לשון התורה. אם אברהם זקן, מה זה זקן? למדנו, זקן זה קנה חוכמה. זה נקרא זקן, זקן זה חוכמה. אברהם קנה חוכמה, כל החיים שלו, ואברהם זקן, בא, מה זה בא? בא מלשון ביאה. זאת אומרת שיש לו זיווג, יש לו חיבור עם מה? עם הימים. זאת אומרת שאברהם זקן, החוכמה שאברהם קונה כל ימיו, הוא בא, יש לו חיבור בימים. כלומר, הוא משפיע מהנפש על הזמן. כמו שהסברנו מקודם. והשם ברך את אברהם בכל. ואז יש ברכה. מה זה ברכה?
חיבור.
ושכפול. כלומר, כל פעם שאנחנו מברכים, ברך זה ברכה. כלומר, 2, 2, 2. לכן הבן הבכור הוא זה ש... עשה אותך שתיים. כלומר, הוא מביא אותך לליבוי. זה הברכה. 222, בחור. מה מאפשר לנו להתקדם בחיים? דרך. נכון, הברכיים חשובות. אם אתה קצת יותר מודרני, אז רפת. לא חשוב. זה אותו, אותו דבר. כלומר, כל הדברים האלה, זה דבר מוכני. הקרובים. כלומר, אני פה נמצא במדרגה, במנגנון, שהוא משכפל את עצמו, משכפל את עצמו בלי סוף. ומה הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם? בכל, מה זה בכל? בת. כן. רש"י מפרש, הייתה לו בת, ושמה בכל. כלומר, זה פירוש אחד. אנחנו פה מנסים לגמוד לפי פנימיות הדברים. מה זה הבקול הזה? כמה זה בגימטריה בקול?
52.
אתם יודעים מה זה 52?
אם אני מתחיל להקים אותה פה, איפה זה?
מלכות. מלכות נקראת שם
בית.
נכון?
שם בית נול. שזה יוד כאבר כבמילוי זהי. כן, אני לא יכול לכתוב את זה פה כדי לא למחוק את זה אחר כך. אבל זה בגימטריה 52. זאת אומרת, זה עוד גם רעתי, מה?
מילוי כפול.
כן, מילוי כפול. אני אכתוב את זה בלועזית כזאת. יוד. כותב H ו כן, אני יכול למחוק. כלומר יש לי פה 10 ועוד 6 16 ועוד 4 20, 5 ועוד 5 10, 6 ועוד 6 12, 5 ועוד 5 10. אז יש לי שם הוויה יוסקי ואסקי שהוא בגימטריה 52. מה זה ה-52 האלה? זה פעמיים של יוסקי ואסקי. עכשיו זה הולך גם לפי רשי. רשי אומר שהייתה לו בת, המלכות נקראת בת. כלומר רשי נותן לנו רמז של קבלה, אומר הקדוש ברוך הוא ברך את אברהם בקול, נתן לו בת ששמה בקול. מה זה הבת ששמה בקול? זה המלכות, זאת אומרת שנתן לאברהם אפשרות להתגלות. כי המדרגה הזאת שנקראת מלכות היא גילוי. לפני זה אין גילוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן ברכה לאברהם שיוכל לגלות את מה שהוא בפנים החוצה. זאת הברכה הכי גדולה. לא חשוב באיזה גיל, אם הגעת לפלאב שאתה יכול לגלות את הפנימיות בחוץ, זאת אומרת, את היוד כבב כ-26, גם בתוצאה עוד 26, אז אתה 52, זהו. ברוך השם. בנית המנגנון שהוא כמו מראה לקוצה בריחו בעולם הזה. ולכן אברהם נקרא פעמיים, אמרנו את זה כמה פעמים, קדוש ברוך הוא קורא לו אברהם, אברהם. כלומר, מה שאברהם בפוטנציאל מתגלה במלכות בגילוי. זה הכוח, זה כוח של עם ישראל. כוח של עם ישראל, כוח של כל עם ישראל. איפה הגרעין של כל עם ישראל? אברהם אבי. אז יש באברהם את הכוח לגלות מלכות. האם יבוא יום אחד משיח, איפה הוא היה? אצל אברהם. היה גנוז אצלו בשורש כבר. בסדר? אם לא, אברהם לא יכול לעשות את הפעולות. יש בו את הכל, את הבניין של המלכות. כלומר, יש באברהם מנגנון שמוציא ממנו גילוי מלכות התברך בעולם. לא חשוב, איך, לא רק מזרח, יש הרבה מבריגות. וגם עשינו כי יצחק חי, עכשיו אנחנו, סליחה, קבעתי קצת דילפתי, אני חוזר. הקבל ברוך הוא והשם ברך את אברהם בכל. משמע, גם כן, כללות שמותיו כבר היה בהם תמימות. אז אנחנו אומרים פה שהשנים של אברהם יש בהם תמימות, יש בהם שלמות. ואז היה בן 137 שנים. כלומר, עכשיו צריך לתפוס טוב, אנחנו נכנסים למספרים. הוא היה, כשקורה הדבר הזה, בן 137. 137, לא לזכוח את המספר הזה. כלומר, שזה נראה לנו, ויש להבין מספר שנים אלו, אני רוצה להבין מה זה השורש הזה, גם מצינו כי יצחק חי 180 שנה. אז אברהם היה בן 137, אבל הוא לא מת בן 137. הוא נפטר בן 175. זה אברהם. יצחק נפטר בגיל 180. יעקב נפטר בגיל? לא. בן כמה יעקב נפטר? טוב, נראה גודנת. גודנת, אנחנו נגיע ליעקב. שרה, לפני זה? 127. בסדר?
גם מתינו כי יצחק חי 180 שנה קופה. וגם אברהם אבינו עליו השלום היה צריך לחיות
אותו דבר, אברהם היה צריך לחיות כמו יצחק,
כי לא ייתכן שהאבא נפטר בגיל יותר צעיר מהבן, ככה זה בטבע של העולם. כלומר כל בן, יש כלל כזה, כשהוא מגיע לגיל שאבא שלו נפטר צריך להתחיל לדאוג, כי האבא בדרך כלל נותן את הזמנים של החיים. הדברים קצת הסתבשו בזמנים שלנו, אבל זה מה שאני אומר, הדברים הסתבשו בזמנים שלנו, כן, אבל הטבע האמיתי של העולם הוא טבע כזה. זאת אומרת שמינימום מינימום אברהם היה צריך להיות לפחות כמו הבן של יצחק 180. למה הוא מת 5 שנים לפני? מה? יפה מאוד, כדי שלא יראה שעשיו יוצא לתרבות רעה. קדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כל כך טוב, אני לא רוצה לעשות לך עכשיו צער, לראות איך הבן שלך מתקלקל. קשה לראות את הבן מתקלקל, נכון? אז הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם לפני. לולא, שמסתלק בחמש שנים קודם, כדי שלא יראה עשיו יוצא לתרבות רעה. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם לו חמש שנים מהחיים שלו. משמע יוצא, לפי מה שאנחנו רואים פה, שמספר 180, כן? זה הסוף. וכולם אין יותר ממנו, נכון? עוד מעט נראה גם יעקב לא יותר ממנו. זאת אומרת, שמי הגיע למדרגה הכי גבוהה של הזמן? יצחק. כלומר, זה שלמות של תיקון 180 שנה, זהו שלמות, כן, חי כפול 10 כפול 100 כפול 10 אני מאמין לך זה טוב, צריך או לא? כן, צריך ואילו ושרה 127 שנים, זאת אומרת שיש לי 127. אז אנחנו עכשיו עשינו פה סדר קטן, עוד מעט נראה מה הולך פה. ונראה לבאר העניין על פי דברי האריזה, כן, אי אפשר להתקדם בלי הארי הקדוש. הארי הקדוש נותן לנו פה מנגנון, תראו איזה יופי, איך האריזה מתלבש על כל העניין הזה, כן, ילד בגיל 30 ומשהו, כן? עוד מעט נסביר לנו את הכל בתוך הספירות האלה. בניקודי תורה הוא מסביר לנו, זה מספר שנשרה, כלומר המספר של השנים ששרה מרמד על קומה שלמה.
אני לא מבין, אתה אמרת לי שקלמו זה יצחק.
איך אתה הגעת עכשיו לשרה שהיא 127 ואתה אומר לי שזה קומה שלמה? אומר האריזה על 100 שנה כלול מעשר, 100 שנה הוא הקשר.
אנחנו יודעים שכתר זה מאות, נכון? אתם יודעים את הכללים האלה? יש מאות, עשרות, יחידות. כלומר, פה אנחנו במאות, פה אנחנו בעשרות, ופה אנחנו ביחידות. כלומר, מאה זה כתר. אז שרה יש לה 120 חוכמה ובינה. 20, כל אחד 10. ושבע, הנה שבע מדרגות.
כלומר, שרה היא כל הספירות הכל שלם.
אז מה זה יצחק סופרמן, איפה הוא הלך?
יצא מהספירות כבר? אם כבר כל השלמות זה שרה 127, אני רואה שפה זה שלמות, כל הספירות הכל. אז בואו נקרא את זה בטקסט. 100 שנה הוא הקטר, שהוא שורש 10 ספירות. שכל אחד כלול מעשר. זאת אומרת, למה הוא מלא פה? בגלל שהוא שורש לכולם. אז הוא חייב להיות המספר השלם, 100. 100 כולל כפול 10, כל אחד יש בו 10 ספירות. אתם יודעים שבכל ספירה וספירה יש 10 ספירות, פרטיות שלה. לכן 10 כפול 10 זה 100. איפה אני יכול לראות את המאה הזה? פה, במקור, זה הראש. 20 שנה בחינת חוכמה ובינה, כל אחד כלול מעשר, ושבע שנים הם זין תחתונות שהן יחידות. בצבע יחידות, קוראים לזה זון. מה זה זון? זכר, זה הבחינה של הזכר, אני פה שם את הזכר בתוך המרובה הזה, והיא הנקבה. זכר ונקבה, זון, זכר ונקבה. זה נקרא זון. שאינם פרצוף שלם מעצמם, לכן כל אחד הוא אחד. אחד, 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 אחד. זה נראה שזה לא בתכלית הדיוק, כי פה אנחנו עוד יותר קטנים, אבל לא חשוב. ומשתקנו כל הקומה, נקראו שנים תמימות. עכשיו יש לי פירוש אחר. יש לי קומה של עשר ספירות. כלומר, המדרש פה מתייחס למה שהוא אומר ששרה תקנה את הימים שלה, את השנים שלה. כלומר, הייתה לה קומה שלמה של כל הספירות. אני חייב למצוא רמז. כמה זה בגמת תהיה השנה? בדיוק אותה גמת תהיה. שנה בשפיר. זאת אומרת, שהמדרש אומר שהשנים של שרה הן תמימות, המדרש מתכוון לומר שהספירות של שרה שלמות, יש לה מנגנון מעולה. והנה, כל זה בשרה. מה זה שרה? זכר או נקבה? נקבה. מה אין לנקבה שיש לה זכר? אל תיפגעו, כן? זה לא במובן הפשוט. נתתי לכם דברים. דעת. כתוב נשים דעתן קלה. לא צריך להבין את זה בפשט. זאת אומרת שהן לא צריכות את הדעת, לכן שמתי אותו פה בקטן. זאת אומרת ששרה היא נוקבה. אין לה דעת שיש לה זכר. בסדר? נו אז מה? והנה כל זה בשרה שהיא נוקבה ואין בה בחינת הדעת, אולם במי שיש לו בחינת הדעת צריך לתקן גם בחינה זו, ולכן השלימות הוא 127 ועוד כמה? עוד 10. כי גם זה 10, אנחנו עדיין בקומה של העשרות. זאת אומרת שאם זה היה זכר, הייתי צריך להגיע ל-100, 37. מישהו הגיע פה ל-137? אברהם. כשכתוב, בינתיים הוא לא מת, הוא עדיין חי. אבל אומר לנו המדרש, ואנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כן? ואברהם זקן בא בימים ואדוני ברך את אברהם בכל, באיזה גיל הוא היה? ב-137, זאת אומרת, ששרה תקנה את כל הקומה של הנקבה, בלידת, 127, מעולה. אברהם תקן, 137, כי יש לו את הדעת, אז גם הוא מעולה. שניהם ממלאים את כל העשר ספירות בדיוק כמו שצריך. מאה שנה בחינת כתר, 30 שנה, עכשיו זה 30, זה לא יקרה, ועוד 7 שנים. 30 שנה בחינת חוכמה, בינה ודעת, ו7 שנים של זין תחתונות. עד כאן זה מובן, יש למישהו שאלה? בסדר, בינתיים. ובזה מבואר, האמור, ואברהם זקן בא בימים, שהיו שנים תמימות כמו בשרה, זאת אומרת שאברהם ושרה שניהם עושים את העבודה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה. אולם העניין שצריכים עוד להשלים עד 180. יש לנו פה 180, איך הוא הגיע לכמה? כולם גברו מקסימום 137, אברהם מבטיח. אבל הדוגמה, מי זה? יצחק, 180 שמה, חופה. זה לא מתבאר שמה במדרש. לא מתבאר, ועכשיו אנחנו נבאר את זה בעזרת השם. וגם בשרה מבואר, במגלי עמוקות, ספר קבלה, שהייתה צריכים לחיות, הייתה צריכה לחיות, עוד. כלומר, שרה גם כן הייתה צריכה להמשיך לחיות, למרות שהיא הצלימה את הכל כבר עכשיו. הייתה צריכה להמשיך לחיות, לולא שפרחה נשמתה, כלומר היא נשא באופן ספונטן מהר, כן? בגלל הקדע. ואם כן, אינו מבואר איך הם תמיד תמיד. אבל אנחנו לא מבינים. אם שרה הייתה צריכה להיות יותר, אז היא לא הסלימה. כי כשאתה מסלים, לכאורה אתה צריך להתאר. אז אם להסלים בשביל אישה זה 127, ובשביל גבר זה 137, מה אתה עושה אחר כך עד 175, עד 180? וכדי לבאר כל זה נקדים מאמר זוהר הקדוש. עכשיו אנחנו נכנסים לזוהר. מה אומר הזוהר הקדוש בתיקונים דף דלת עמוד ב? בא הזוהר ומגלה לנו דבר נפלא. כן? אהה, דאיתא בחז"ל. מה שאומרים לנו חכמים, אומר לנו הזוהר הקדוש, כל האומר אמן יהיה שמר רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. כך אומר הזוהר הקדוש. מי שנמצא בבית כנסת, אומרים קדיש, והוא אומר, אמן יהיה שמר רבה מברך לעלה מעלמי עלמי יתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת 20 שנה. כלומר, היה עליו גזר דין, והוא מבטל את זה. קוראים את זה. מה זה אומר? אומר הזוהר הקדוש, דאינון, מה זה 70 שנה האלה, גזר דין האלה? דאינון 70 שנים, תסתכלו איפה הזוהר עכשיו הולך. הזוהר לא נשאר בממדים הפרטיים, ומיד הולך לכל הקוסמוס. דאינון 70 שנים בתר 1,200 שנים והתחרב במקדשה. מה אומר פה הזוהר הקדוש? אחרי חורבן בית המקדש תספרו 1,200, כן? ו-70, כן? זה המספר. עין שנים בתר 1,200, כלומר 70 שנה אחרי 1,200, זה התחרה במדרשה, מאז החורבן. מה קורה שם בתאריך הזה? 1,270 שנה אחרי החורבן, ואי בחשיב לו מי שבוטל התמיד. והוא אומר, אני אתן לך עוד קצת רמז קטן, אפילו זה נכנס קצת לפה. זאת אומרת, אני חייב לפני שנחרב בית המקדש, לפני שחרב, כמה שנים לפני שהוא חרב הפסיקו לעשות קורבן תמיד? 20 שנה. זאת אומרת שהיה בית המקדש, עדיין לא חרב, אבל הפסיקו לעשות קורבן תמיד 20 שנה לפני החורבן. זאת אומרת שאני צריך להוסיף עוד 20 שנה פה, זאת אומרת להוסיף אותם פה.
למה? למה
השכינה לא מתקלטת בבת אחת. השכינה מתקלטת לאט לאט. כמו אדם חולה, הוא לא מת בבת אחת, אפילו שזה מהיר לפעמים, אבל השכינה הולכת לומר שלום לכל האיברים, לאט לאט. לא, 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 לא. אין, נגמר תמיד, אין קורבן תמיד. זאת אומרת, מה הם עושים שם בבית המקדש? מה? זה כלל של כאילו עוד מעט הכל נגמר, ולא יודעים בדיוק מה קורה. כן, מצב שמכינים אותם לגלות הארוכה. מה זה כל הסיפור הזה? מה אומר לנו פה הזוהר הקדוש? איפה נכנסנו, איפה היינו ואיפה נגענו עכשיו? שבוטל התמיד בגין שבדרגה שיעקב טל יקט. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה? כי הקט הוא במדרגה של יעקב. הקט הוא במדרגה של יעקב, שבדרגה שיעקב, או די יעקב טל יקט בפורקנה. זאת אומרת, המשיח הגאולה תבוא בזמן שמתאים ליעקב. דדרגי אמת. למה? כי המדרגה של יעקב נקראת אמת. יעקב נקרא איש אמת, והיא המדרגה של הגאולה. אמת מארץ תצמח. את צמח דוד עבדך מארץ תצמיח. אותו דבר. הדאוד הכתיב, תיתן אמת ליעקב ואי הוא סימן. אז מה זה אמת? אומר הזוהר הקדוש, זה סימן. אמת. 1,290. דורך הזוהר משחק עם המילים. אומר, אתה יודע מה זה אמת? זה 1,290. זאת אומרת, שצריך לקרות משהו, 1,290 שנה אחרי חורבן בית המקדש. זאת אומרת, אני פה באלף, מה שאתם עושים? 290. אני אומר כמו ירושלים, כן? מה עתיים?
אלף,
מאתיים, ראשי תיבות. ככה אומר הזוהר הקדוש. מה הולך פה? צריך להבין את הזוהר, כן? אם כבר קשה לנו להבין את דברי אריזה, אריזה לוקח את הדברים שלו מאיפה? מהזוהר הקדוש. עיקר הלימוד של אריזה היה בזוהר. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הזוהר. כן, צריך לשלוח.
אבל מה היה ב...
אז בוא נראה מה הולך פה ונראה איך הוא מתקצה בכלל השנים. אנחנו התחלנו בחיי שרה ואנחנו פה בחיי העולם. אתם רואים מה היופי של הזוהר הקדוש? הוא אף פעם לא משאיר את הדברים ברובד הנמוך של בן אדם פרטי. הנה פה יש השרה, פה יש אברהם, פה יש יצחק יעקב. לא, קודם זה סיפור החיים וסיפור כל העולם כולו, זה הכוח של הזוהר הקדוש. פתאום פותח לך הכל. אתה רואה את כל היקום, את כל הבריאה בתוך חיי שרה. זה לא סתם סיפור. וזה נותן לנו קודם כל הרגשה כמה הם היו גדולים. אנחנו לא מבינים בכלל. אנחנו אפילו חושבים, בסדר, שרה הייתה אישה גדולה מאוד. נכון? אנחנו חושבים את זה. גם זה אסור לומר. אתה לא מבין בכלל מה זה שרה. אתה לא מבין מה זה יצחק, אתה לא מבין מה זה אברהם. אתה חושב שזה איש קצת כמונו, אבל במדרגה גדולה מאוד. אתה מתאר לך איזה רב גדול, ואתה אומר, טוב, הוא יצא יותר ממנו. אתה מבין, קוראים לאברהם ענק שבענקים. אתה מבין מה זה ענק שבענקים? יש ענקים? ויש את הבוס. זה משהו שהוא נשיא אתה בתוכנו. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אומרים לו בני חץ. מה זה בני חץ? יש להם ראש הזה? בצורה חץ? מה זה בני חץ? מה זה חץ בעברית?
זה לא חזרים.
לא, זה לא חץ עם א'. חץ ככה. ככה קוראים להם, נכון? מה זה חץ? מה זה בעברית חץ? פחד, נכון? יחסו מריביו, כן? והייתי חיצת אלוהים על הערים. זה נקרא פחד, זאת אומרת, בני חז היה חרדית. חרדים זה הפחדנים. במובן האמיתי של המילה, לא פחדנים מהעולם. פחדנים יראים מיראת השם, פחדנים, פחד, פחד השם, מיראת השם. אם זה מעורה, זה הופך להיות פחד של כל דבר, חד ושלום. אבל בני חץ זה אנשים שמאמינים ופוחדים מהקדוש ברוך הוא. הם אומרים לאברהם, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ונבחר כברנו קבור את מתך. איפה אתה רוצה? אנחנו חוזרים. אמרתי לכם שהשיעור קצת מסובך, אל תירדמו. והנה, כוונת הדברים, עכשיו אנחנו נכנסים לדברי הזוהר. וכפי מה שמבואר בדיאור הדרה, כן, הגאון מבינה, על הזוהר. הוא אומר הגאון מבינה על הזוהר הזה, כן, הגאון מבינה הלך לעשות את כל, הוא והמהר"ל עשו עבודה מאוד מאוד רצינית על כל המדרשים, המהר"ל במיוחד על כל המדרשים של הגמרא, והגאון מבינה, כן, כל מה שקשור לגאולה. הגאון מבינה התעמק מאוד בנושא הזה שנקרא גאולה. מה אומר שמה הזוהר? מה הוא מסביר על דברי הזוהר? שקץ הגאולה הוא אחרי 1270 שנה. ואני הוספתי 20 בגלל הקורבן שבוטל. ואם נוסיף 20 שנה קודם החורבן, זה מה שהוא אומר פה, שבוטל התמיד, דהיינו 1290. זאת אומרת, אומר פה הגאון מבינה, הוא מסביר שהגאולה, קץ הגאולה, מתחיל בשנה הזאת. התחלת קץ הגאולה. בסדר? מה זה גאולה? אנחנו עכשיו בימות המשיח או לא? איך אנחנו יודעים שאנחנו בימות המשיח? בגלל שכולם אומרים? אה? לא, 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 אני רוצה הלכה, לא סתם באוויר. מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו בימות המשיח? מה? הלכה.
תמיד מראה על העניין של מי שיבוא באחרית הימים או פרס ובבל, שתמר אף תומת, שזה התרחש נדע. אז עכשיו אני פרס,
אבל אני רוצה הלכה. אין הלכה, יש הלכה. אני מדריך אתכם, רמב"ם. הוא היחיד שנותן הלכות על המשיח, נכון? רמב"ם, פרק 11 בהלכות מלכים. מה הוא אומר? אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד. כלומר, כשעם ישראל חוזר לארצו והוא הופך להיות עצמאי, אנחנו כבר בימות המשיח. זה קרה? כן. יצאנו משעיבוד האומות, אנחנו בארצנו, אנחנו כבר בימות המשיח, לא אמרתי שכבר התגלה המשיח.
זה לא בדיוק יסודאי שעבוד.
בסדר, בסדר. אבל אנחנו יצאנו כבר. על כל פנים אנחנו עושים, כן, למרות מה שרואים בחוץ, מה שמעניין אותנו. לפעמים זה מעניין לקראת אחרים, אבל אנחנו עושים מה שמעניין אותנו. כלומר, אנחנו כבר במצב של ימות המשיח. עוד לא הגיע גאולה. שלמה. אבל אנחנו כבר בהחלט בתוך. על כל פנים, פה יש תאריך, 1290, אומר הזוהר הקדוש, זה התחלה של קץ הגאולה. והנה, קץ זה נזכר בדניאל. קץ הגאולה, זאת אומרת, התחלת הקץ. התחלת הסוף. כי גם לסוף יש עובי.
אבל לא
סוף
של הגאולה.
לא. התחלת הסוף. אתה יודע מה זה התחלת הסוף?
כן.
זה הסיבוב האחרון. יפה. אבל יש לו סיבוב. רק אנחנו בהתחלה של הסיבוב האחרון. הכל מדויק בדברי חכמים. אין מילה ככה שם באוויר. הם לא אומרים לך סוף הקץ. התחלת הקץ. אם אתה בולע מהר, היית בשיעור 5 דקות, אתה יוצא אומרים וראינו שהקץ זה 1,200. לא, אתה לא מדייק במילים. קץ זה נזכר בדניאל. כלומר, הזמן הזה, כן? הנקודה הזאת, הקוס הזה, כן. נזכר בדניאל, אם כי, רק 1,200. כלומר, בדניאל הוא אומר 1,200. הזוהר מוסיף 90. הוא מבאר שם כי 70 שנים, או 60 או 70, אתם זוכרים, נכון? אני כותב את 70, פה רק הוספנו 20 בגלל ביטול הקורבן. הוא מבאר שם כי 70 שנים הנוספים, מה זה? חבלי משיח. זאת אומרת, דניאל מסכים ב-100% עם הזוהר. הוא אומר, 1,200, הכל מתחיל, רק יהיו 70 שנה של חבלי משיח. חבלי מנתון מחבלים, כן? חבלה. כלומר, יהיה לנו 70 שנה של חמאס, אינתיפאדה, כן, מה יש לנו עכשיו? גמרנו עם ה... אם עכשיו, מה יש לנו עכשיו עם החיזבאללה, עכשיו יש לנו חמאס, כן? תלוי איפה אנחנו נמצאים, אבל לא חשוב, כל אלה חבלי משיח. ומי שעונה, עכשיו הוא אומר לך, אתה רוצה להיות שקט בזמן הזה? שלא יקרה לך כלום? מה צריך לעשות? כשאתה בבית כנסת, אתה אומר, אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, ינצל מ-70 שנה אלו. זאת אומרת, בשבילך תתחיל הגאולה ב-1290. אתם ב-1200. בינתיים הכל ברור, זה קצת מתמטיקה, אבל תראו מה הולך פה. קודם כל, לבנות תיאור כזה מה הולך פה. זה חוכמה התלגה. מה? הלוואי והזה היה, כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו בונים מנגנון לראות מה קורה פה. עוד מעט נחזור, אל תדאגו, נחזור לעבוד. וחוץ מזה, לא נחזור רק לעבוד. מה שחשוב זה שנחזור לחיים שלנו. לא מעניין אותי להיכנס לבית כנסת מחר, אני אעשה במוצאי שבת, ואני אומר, טוב, חיי שבת, תפסים את המחזיים. מהדורה עוזרת, עזבה לי חדשה. כל שנה אתה קורא עוד פעם חיי שרה, עוד פעם זה, עוד פעם זה, את מה שבוע הבא, תולדות, ברוך השם, תולדות. עוד פעם קורא, ועוד פעם קורא.
רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר, רוב האנשים נכנסים לבית הכנסת ריקים ויוצאים ריקים. כך הוא אומר. שם שמו. מפחיד. למה? כי הם מתעסקים סתם רק ברובד הפשוט. לא בפנימיות.